נתקדם. ראינו בעצם עד עכשיו את המשמעות של הלכות דרבנן, את ההבדל ביניהן לבין הלכות דאורייתא, ואם אני מסכם, אז גם דיברתי על זה עכשיו, אם אני מסכם, אז בעצם הטענה היא של ההלכות דאורייתא, יש תמיד, אמורים להיות תמיד שני מרכיבים. מרכיב אחד זה הציווי, מרכיב שני זה המהות. התיקון או הקלקול שנוצר מן המעשה הזה שהתורה מחייבת או שהתורה אוסרת. וחוץ מזה, יש את הציווי. ברגע שחסר אחד משניהם, זאת לא הלכה דאורייתא. בהלכה דרבנן, ראינו בכמה אינדיקציות שיש רק ציווי ואין מהות. ברגע שיש רק ציווי ואין מהות, זה נכון באופן כללי, יש הלכות, הלכות הרבנן שיש להם איזושהי מהות, אבל עדיין לא מהות דאורייתא, בסייגים ובגזרות אין בכלל מהות. עדיין בכולם אין מהות מספיק משמעותית בשביל שזה יחשב הלכה דאורייתא, ולכן זה בעצם הלכה מדרבנן. זאת בעצם המשמעות של ההבדל בין הלכה דאורייתא להלכה דרבנן. והטענה שלי שנבעה מכאן הייתה שבעצם הלימוד של הלכה דרבנן או העיסוק בהלכות דרבנן דומה לעיסוק בדינא דמלכותא. זאת אומרת, ברור שצריך לקיים את זה, יש לו תסור. אז אם חכמים קבעו משהו, יש חובה לציית. צריך לקיים את זה, אסור לעבור על דבריהם, הכל נכון. אבל אין לזה מעמד של תורה. יש לזה מעמד של הלכה, זאת אומרת, זה מחייב במובן של לדעת מה מותר ומה אסור לעשות. אבל אין לזה מעמד של תורה בגלל שאין מאחורי זה מהות. זאת בעצם הטענה. וזה, עכשיו אני רוצה, בעצם אני אוסף את כל מה שראינו עד עכשיו, ואני רוצה לטעון בעצם את הטענה הבאה. כשאני עוסק בתורה, כשאני רוצה להגדיר את המושג תורה, המושג תורה, חלק ההלכתי כרגע אני מדבר, דיברנו על זה שהעיקר זה ההלכה, אבל המושג תורה הוא לא סתם אוסף של הנחיות מעשיות, כן, הנחיות הלכתיות, אלא זה הנחיות הלכתיות שמשקפות איזשהו סוג של אמת נורמטיבית, כן, אמת כלשהי על העולם או על העולמות הרוחניים או מה שלא יהיה, שהביטוי של האמת הזאת זה מצוות, עשה, לא תעשה וכו', אבל כל מצווה כזאת משקפת איזשהו סוג, זה מה שהקראתי קודם, המהות. הציווי לא עומד באוויר. הציווי משקף איזשהו סוג של מהות. הצטווינו לעשות או לא לעשות משהו, בגלל שהעשייה הזאת בעצם מתקנת משהו חיובי, או מקלקלת, יוצרת דבר שלילי. אז כשאני לומד תורה, ודיברנו על זה כבר, שלימוד תורה זה לא אמצעי כדי לדעת מה לעשות, לימוד תורה זה לא מכשיר מצווה לפסיקת הלכה, אלא יש לו ערך לעצמו. עכשיו אנחנו יכולים להבין את זה קצת יותר טוב, ודיברתי על זה ממש בהתחלת הסדרה, שבעצם לימוד תורה זה איזשהו סוג של הבנה של אותן אמיתות מהותיות שנמצאות מאחורי ההלכות. זה בעצם המשמעות של לימוד תורה, אם תרצו, זה הידבקות בקדוש ברוך הוא, על זה דיברתי ממש בהתחלת הסדרה, זה הידבקות בקדוש ברוך הוא, דרך זה שאני בעצם דבק באמיתות הנורמטיביות שההלכה משקפת אותן. אני לא זוכר אם הזכר, אני חושב שלא הזכרתי את זה, אבל בסדרות אחרות דיברתי על זה, שלמעשה יש כמה, אפשר לתפוס את התורה בכמה רמות שונות. אפשר להבין את התורה כאיזשהו אוסף של הלכות, כבד את אביך ואת אמך, שמירת שבת, אכילת כשר, ואהבת לרעך כמוך וכדומה. אבל יש מדרש שמשה רבינו עולה למרום, כן, ולקבל תורה, אז המלאכים שואלים מה לילוד אישה בינינו, כן, למה אתה מוריד את התורה למטה לבני אדם? אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, יחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. ואז משה רבינו שואל את המלאכים, תגידו, אב ואם יש לכם? מה רלוונטי מבחינתכם כיבוד אב ואם? או אתם גונבים, אתם רוצחים, אתם צריכים כסף? למה תורה בכלל רלוונטית בעולם של מלאכים. כן, תשובה, לכאורה תשובה ניצחת, כן, אתם שואלים מה התורה עושה, למה להוריד את התורה לבני אדם? משה רבינו עונה להם כמו יהודי טוב בשאלה על השאלה שלהם. מה יש להשאיר את התורה למעלה? מה עושים איתה שם למעלה בכלל? למה היא רלוונטית? אז זה כמובן מעורר את השאלה, מה חשבו המלאכים? התשובה היא כל כך טובה וכל כך מתבקשת, שעכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז מה המלאכים חשבו? או לחילופין, המלאכים שעסקו בתורה עד שהיא ניתנה למשה רבינו, מה הם עשו שם? מה הם למדו את הלכות כיבוד אב ואם? עוד פעם, כמובן, זה הכל מדרש, אני לא טוען שזה באמת היה, אבל מה המדרש הזה בא לספר? מה הוא בא ללמד אותנו? הוא בא לדעתי, הוא בא ללמד אותנו מה זאת תורה. כשהמלאכים עסקו בתורה לפני שהיא ניתנה למשה רבינו, הם בכלל לא עסקו במה שאנחנו היום מכירים בתור תורה. לא למדו את כיבוד אב ואם ומיגו ושקרנים וגנבים ורוצחים ואכילת כשר ואכילת לא כשר ושמירת שבת וכדומה. זה בכלל לא רלוונטי מבחינתם. לא שייך לעולם שלהם. אבל הם למדו איזשהו סט של רעיונות מופשטים שהמימוש שלהם בעולם שלנו זה כבד את אביך ואת אמך, שמור שבת, אל תשקר, אל תגנוב, אל תרצח. אבל כל הציוויים האלה הם מימוש של רעיונות מופשטים יותר. והרעיונות המופשטים ההם יכולים להיות בדיוק אותם רעיונות בעולם המלאכים, שהביטוי המעשי שלהם יהיה אחר לחלוטין. לא הביטויים המעשיים שאנחנו מכירים היום. והטענה היא שתורה זה לא באמת אוסף הביטויים המעשיים שאנחנו לומדים ומכירים כיום. אלא התורה זה איזשהו דבר מופשט שאלה הביטויים המעשיים שלו. אבל אם מישהו יעסוק בדבר המופשט הזה כשלעצמו, או בביטויים מעשיים מעולם אחר של אותו דבר מופשט, הוא גם עוסק בתורה, הוא עוסק באותה תורה. כן, המשל שתמיד עולה לי בהקשר הזה, זה ספר שפעם... מה?
כן, עם השיזור פרחים והחץ.
כן, אז דיברנו על זה? כן, אז...
לא, נראה לי שמעתי את זה בסדרה אחרת, נראה לי, כן.
כן, בסדרה אחרת דיברתי על זה, זה אני זוכר. הטענה היא שכן, הפרופסור הזה לפילוסופיה הגרמני, אויגן הריגל, שהוא כתב ספר שנקרא זן ואומנות הקשת. והספר הזה בעצם בא לתאר את העולם של הזן בודיזם לאוזן מערבית. אז הוא הגיע לשבתון לטוקיו ביפן, לאיזה חבר שלו שהיה פרופסור למשפטים באוניברסיטת טוקיו, והוא ביקש ממנו לחבר אותו לאיזה מאסטר של זן. אז טוב, הוא חיבר אותו למאסטר של זן, הוא רוצה ללמוד זן. אז בפגישה הראשונה שואל אותו המאסטר, תגיד, מה אתה רוצה ללמוד? שזירת פרחים? יריעה בחץ וקשת? היאבקות? או לא זוכר, היו שם איזה 4 או 5 אופציות. אז הוא אומר לו, לא, שום דבר מכל אלה, אני רוצה ללמוד זן. הוא אומר לו, כן, אבל, אתה רוצה ללמוד שזירת פרחים, יריעה בחץ וקשת, ובסופו של דבר הוא הבין שזה בכלל לא משנה בתוך איזה תחום אתה מתעסק עם הדברים, בכל התחומים האלה אתה לומד את אותו דבר עצמו. מה שנקרא הרעיונות המופשטים של זן בודיזם, אפשר ללמוד אותם או דרך יריעה בחץ וקשת, או דרך שזירת פרחים, אבל אתה לומד בדיוק את אותו דבר. כיוון שהרעיונות של זן בודיזם זה לא איך לשזור פרחים ולא איך לראות בחץ וקשת. אלא זה איזושהי צורת התייחסות, או צורת הסתכלות, או לא יודע, תפיסה כלשהי של העולם, שיכולה לבוא לידי ביטוי בשזירת פרחים, ואותה תפיסה עצמה יכולה לבוא לידי ביטוי בירייה בחץ וקשת. זה לא כל כך משנה באיזה תווך אתה משתמש כדי לפגוש את המערכת המופשטת הזאת. זאת אותה מערכת מופשטת. וזה, אני חושב, משל טוב למדרש הזה עם המלאכים. כי הטענה שהמלאכים אולי למדו את זה דרך שזירת פרחים, ואנחנו לומדים את זה דרך ירייה בחץ וקשת, אבל אנחנו לומדים את אותו דבר שהם למדו. זה בדיוק אותו דבר. רק המימוש המעשי של זה בעולם שלנו, זה דרך כיבוד הורים ואיסור גניבה ושמירת שבת ואכילת כשר. ובעולם של המלאכים כנראה יש איזה ביטויים לבושים, כן, אחרים. זה נקרא הלבושים של התורה, ולתניה מדבר על זה, ועל זה כן הזכרתי, אני חושב, בתחילת הסדרה הזאת, את נפש החיים ואת בעל התניה, שמדברים על ההלכות או על המצוות כלבושים של התורה. למה זה לבושים של התורה? מה זה לבושים של התורה? הלבושים זה האופנים שבהם התורה מופיע לעינינו, כן? כשאני תופס בן אדם, אני תופס אותו דרך הלבושים שלו, זה מה שאני רואה ממנו, זה מה שהצד החיצוני שלו, שדרכו הוא מופיע לעיניי. אבל זה לא האדם עצמו, זה רק ייצוג של האדם עצמו. אז במובן הזה גם המצוות הם לבושים של התורה. התורה זה איזשהו משהו מופשט שמתלבש בעולם שלנו בתרי"ג המצוות האלה. אבל בעולמות אחרים, אותו דבר עצמו יכול להתלבש בדברים אחרים לחלוטין. והמלאכים התעסקו עם זה. ולכן כשהם הכירו את התורה כמו שהם הכירו אותה, אז הם שואלים את הקדוש ברוך הוא בדיוק את אותה שאלה שמשה רבינו שאל אותה. מה בני אדם יעשו עם התורה? הרי זה דבר כל כך מופשט ורוחני ושייך לעולם שלנו ולא לעולם שלהם. אז מה בכלל אתה רוצה שהם יעשו עם התורה הזאת? בדיוק מה שמשה רבינו שואל אותם. למה? כי המלאכים כשהם מכירים את התורה, הם, כן, התורה אומרת להם כמה פעמים צריך לעופף בכל כנף, בכנף ימין ואחרי זה בכנף שמאל. זה הביטויים המעשיים של התורה. עכשיו אומרים, לבני אדם אין כנפיים, ושתיים יעופף, זה נאמר על מלאכים, ולכן מה הם יעשו עם התורה הזאת? כי הם מבינים שהתורה זה אוסף הביטויים שהם הכירו. ולכן הם שואלים את השאלה הזאת. מה שמשה רבינו אומר להם, זה מתוך תפיסה שלא מה זאת תורה. והוא שואל אותם את אותה שאלה, רגע, אני לא מבין בכלל מה אתם תעשו עם התורה הזאת שכתוב שם לא תגנוב, או שמירת שבת, או אכילת כשר.
הרב,
וכמובן שני הצדדים טעו, ושלא זה תורה ולא זה תורה. התורה זה אותו דבר מופשט, שלובש לבוש מסוים בעולם של המלאכים, ולובש לבוש אחר בעולם שלנו. ולכן יש לה מקום גם אצלהם, ויש לה מקום גם אצלנו.
כן, הרב, אולי משה רבנו ענה להם במה שהם טענו עליו. הם טענו עליו מה לאישה הילוד בינינו, אז הוא אמר להם מה לכם בינינו, הכוונה כאילו, כמו שאתם לא רואים את התורה כתור משהו מופשט, אז גם אני, אם אני לא יורד את התורה כתור משהו מופשט, אז זה יהיה קשה לכם.
אוקיי, לא זה מה שאמרתי, לא?
לא, כן, לא, ואז משה רבנו אולי כן ידע את זה שהתורה היא כן גם לא...
שלא בהכרח שניהם טעו, משה רבינו מצא ללמד אותם את זה גופה. יכול להיות, כיוון שהמעשה הזה לא היה ולא נברא, אז מה הטעם לדון מה באמת משה רבינו חשב ללמד אותם? אני שואל מה המדרש הזה מלמד אותנו, לא מה משה רבינו דיבר עם המלאכים. הוא לא דיבר איתם כלום.
הרב, אבל מה... סליחה, אני מחפש את המילים, כאילו... מה זה אוסף הרעיונות הזה שבא לידי ביטוי אצלנו בצורה שונה מאצלהן, של המלאכים? האם זה אוסף של נורמות או של רעיונות או של עובדות? כי כמה פעמים אתה כבר אמרת שאין עובדות מאחורי התורה ואסור לחלוץ מהתורה עובדות, כי עובדה אין כי אין לאף אחד סמכות בעובדה. אז מה היא מלמדת? כאילו, האוסף הרעיונות הזה, מה זה? זה נורמה או זה עובדה?
זה לא בדיוק התורה, זה ההלכה. ההלכה זה אוסף של נורמות. והעובדות שעולות בסוגיות הלכתיות הן לא רלוונטיות, כי זה עובדות, אפשר להתווכח, אפשר לקבל, זה לא משנה, עובדות זה עובדות. אבל יש חלקים מסוימים בתורה שהם לא ההלכה, שכן עוסקים בעובדות, שהייתה יציאת מצרים, שהיו 10 המכות, שהיה אברהם אבינו, שהייתה בריאת...
לא, לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על רעיונות מחשבתיים ופילוסופיים והגותיים מאחורי ההלכה, הפלטוניות או מה שאתה רוצה.
אני אומר, זה לא עובדות בכל מקרה. הדבר הזה הוא לא עובדות. אפשר לקרוא לזה אולי עובדות אתיות, כן? זה מה שבריאליזם אתי, אז אומרים שמאחורי ציוויי המוסר עומד איזשהו סוג של עובדות. אובייקטיביות, אבל זה לא עובדות ניטרליות כמו שאנחנו מכירים את העובדות שאנחנו מכירים, זה עובדות טעונות, כן, דיברתי על זה גם בסדרות אחרות, זה עובדות טעונות שאין עליהן את הקשר הנטורליסטי. זאת אומרת, אם אתה מכיר את העובדה, מזה נגזר משהו שאתה חייב לעשות או שאסור לך לעשות. זו עובדה מסוג שונה.
כן, אבל מי אמר שהעובדה הזאת נכונה? התורה לא יכולה להגיד את זה, כי אין לזה סמכות. כי אין לעובדה סמכות
מהותית. התורה לא צריכה להגיד את זה מכוח סמכות. התורה מגלה לי שזאת האמת. זו סמכות מהותית, לא פורמלית.
אוקיי, ולמשל, אם אתה לומד מהלכה מסוימת, שמאחוריה עומדת תפיסה קפיטליסטית, למשל.
כן.
אז האם אתה תהיה נצמד לתפיסה קפיטליסטית בגלל שהתורה אמרה ש...
אם אני מבין שמאחורי ההלכה הזאת יושבת תפיסה קפיטליסטית, אז אני כנראה אצמד לזה. אבל בדרך כלל יהיה קשה, אני חושב, להוציא תפיסות מאחורי ההלכות. ההבנה שאותה אנחנו מפתחים ביחס לרעיונות שמאחורי ההלכות, היא בדרך כלל לא הבנה מנוסחת. אנחנו לא באמת יכולים להגיד מה הרעיון שעמד מאחורי ההלכה, אלא זה איזשהו סוג של תפיסה שנטמע בתוכנו תוך כדי העיסוק בהלכות. אני לא יודע להצביע עליו ולתאר אותו במילים, כשאני אתאר אותו במילים אני אגיד לך שזה כיבוד הורים. אין לי דרך אחרת לתאר את זה במילים, אבל מאחורי העקרונות של כיבוד הורים וכולי יושבת איזושהי צורת התייחסות, או צורת תפיסה, שזה בעצם הדבר היותר קרוב למה שנקרא באמת תורה. ולכן כשאני אסתכל אחרי זה, אם למדתי תורה הרבה, כמו שאומרים, אז קיבלתי איזשהו סוג של צורת התייחסות לעולם, שעכשיו כשאני אתייחס לעולם, זאת תהיה איזשהו התייחסות במשקפיים תורניות. אבל אני לא יודע לנסח מהם המשקפיים האלה, להגדיר אותם במילים ולהצביע על זה. אם היה אפשר לעשות את זה, אז הקדוש ברוך הוא יכול היה לתת לנו את התורה לא דרך לבושים, אלא את התורה עצמה. אבל לא, יש דברים שאנחנו יודעים לעשות רק דרך לבושים מסוימים. רק שתוך כדי שאנחנו עוסקים בלבושים, בעצם אנחנו קולטים את הדבר עצמו. באופן לא, כן, כמו שהמילים מייצגות רעיונות. המילים זה לא הרעיונות, אבל אין לנו דרך לבטא רעיונות לא באמצעות מילים. כן, תשאל אותי מה הרעיון שעומד מאחורי המילים, מה הרעיון שהמילים מבטאות? אין לי דרך לענות על זה. מה אני אגיד לך? אני אגיד לך את זה במילים אחרות. אני לא יכול לדבר לא במילים. אז אותו דבר, אני לא יכול לתפוס את המושג תורה, אלא דרך הלבושים המסוימים שהוא לובש בעולם שלי. זה לא אומר שזאת התורה, אבל זו הדרך היחידה שלי להיפגש איתה, או להבין אותה. אבל בסוף מה שנכנס אליי, זה לא הבנה בכיבוד הורים ומיגו ואיסור רצח, או מאכלות אסורות.
אוקיי, ומטרת
הרמב"ן... דרך הדברים האלה נכנס לי משהו, איזושהי צורת התייחסות, וזה בעצם תורה.
הבנתי, ומטרת הלמדנות כשאתה לומד, ואתה לומד בדרך נגיד הישיבתי של הלמדנות, אז המטרה היא להגיע באופן תת מודע כזה, להגיע לאוסף הרעיונות הללו.
בין שפעם דיברתי על זה, אז אמרתי שמשל טוב לעניין הזה, היום בדור שלנו יש לנו אפשרויות לקחת משלים ממדעי המחשב, כן? אז משל טוב לדבר הזה זה למשל אימון של רשת נוירונים. באימון של רשת נוירונים, אז נגיד שאני מלמד רשת נוירונים, לא יודע מה, לזהות פרצופים, לזהות פנים, אוקיי? אני, מה שאני עושה בתוכנה קלאסית, אז אני צריך לעשות את זה דרך כל מיני איפים, אם יש אף כזה ועיניים כאלה והגובה הוא, המרחק הוא כזה, כל מיני איפים, אז סבתא יוכבת, ואם לא, אז סבא איציק, אוקיי? אז אתה צריך לתת להם את המידע עצמו, ואז אולי המחשב יוכל ליישם את זה, אבל זה כמובן לא מעשי. אם אתה רוצה שהוא יזהה פרצופים של מיליוני אנשים, אז בדרך הזאת לא תגיע לשום מקום. וברשת נוירונים עושים את זה בפילוסופיה לגמרי שונה. מתברר שאם אתה עושה, בונה איזושהי רשת עם קודקודים וענפים שמחברים את הקודקודים, ולכל ענף יש משקל וכולי, מי שמכיר, לא חשוב, הפרטים לא כל כך חשובים, אתה נותן לו פרצוף ואתה נותן לו פידבק. זאת אומרת, הוא אומר, זה סבתא יוחמת, אומר לו נכון, או שאם זה לא סבתא יוחמת, אומר לו לא נכון. וככה אתה עושה את זה על הרבה מאוד דוגמאות. אחרי שעשית את זה על הרבה מאוד דוגמאות ונתת לו את הפידבק, זה מה שנקרא supervised learning, כן, למידה מבוקרת, יש גם למידה לא מבוקרת. אז הרשת הנוירונים מארגנת את עצמה לפי הפידבק שהיא מקבלת. ואז אחרי מספיק דוגמאות, רשת הנוירונים הזאת תדע לזהות פרצופים שהיא לא ראתה אותם קודם. היא תלמד איך מזהים פרצופים. ובעצם, עכשיו תשאל את הרשת נוירונים, רגע, לפי איזה עקרונות את מזהה את הפרצופים? העקרונות האלה לא מופיעים בשום מקום ברשת הנוירונים. זה סתם, זה אוסף של משקלים ומבנים מסובכים של עץ כזה, עץ לוגי כזה בפנים וזהו. אבל איכשהו זה מצליח לזהות פרצופים. אבל אין, שתשאל את הרשת הנוירונים שהיא עכשיו תלמד בכיתה, תן לרשת הנוירונים להיות המורה. עכשיו המורה צריך ללמד בכיתה איך מזהים פרצופים. אין שום דרך שהרשת הזאת תוכל לעשות את זה. כי היא בעצמה לא יודעת איך עושים את זה. היא פשוט עושה את זה. זאת אומרת, אני חושב שזה משל טוב לזה שהעקרונות שעליהם אימנת את הרשת לא באמת מופיעים בתוכה. בשום מקום אתה לא תמצא את העקרונות שלפיהם עושים את הפונקציה שהרשת הזאת עושה. אבל היא מצליחה לעשות את זה. הדוגמאות שהיא קיבלה, שזה מקביל להלכות, כן? הדוגמאות שהיא קיבלה והפידבק שהיא מקבלת על כל דוגמה, איכשהו בנה אצלה איזושהי צורת התייחסות, ועכשיו בצורת ההתייחסות הזאת היא מצליחה לבצע את הפונקציה שהיא צריכה לבצע. אז באותו מובן, גם אצלנו, אנחנו לומדים כל מיני הלכות, שזה הלבושים וראשונים, ועוסקים בסוגיות, בעיון, ופה ושם, אנחנו מערבבים את הכל, זה נטמע בתוכנו בצורה מאוד פנימית, עד שרשת הנוירונים שלנו התארגנה באופן שמתאים לדוגמאות שאותן ראינו. ורשת הנוירונים שנמצאת עכשיו בתוכנו, זה בעצם התורה, או ייצוג של התורה, ולא התשובות שהיא נותנת. התשובות שהיא נותנת זה שאלה הלכתית, מה הדין של בהמה כזאת וכזאת שבושלה כך וכך, האם זה כשר או לא כשר, אז תקבל תשובה מרשת הנוירונים, כשר או לא כשר, ואם היא למדה הרבה תורה, תקבל תשובה נכונה, אבל זה בכלל לא התורה. התורה זה המבנה של רשת הנוירונים שנוצר בתהליך הלימוד, אם הוא בנוי נכון, הוא ייתן לך גם את התשובות הנכונות. אבל המבנה של רשת הנוירונים זה בעצם התורה. ולכן, אני חושב שבהסתכלות הזאת אפשר מאוד, מאוד יפה להבין את המדרש התלמודי, על כן, על עני בבלי טיפשי, דקמו מפני ספר תורה ולא קמו מפני תלמיד חכם. ובתפיסה הזאת זה פשוט כביאתה, זאת אומרת, זה ברור שזה נכון, זה לא מדרש. ספר התורה זה לא תורה בכלל. זה ייצוג או לבוש מסוים של התורה. אבל רשת הנוירונים שנמצאת אצל התלמיד חכם אחרי שהוא עסק בהרבה תורה, זה הדבר הכי קרוב שיש לתורה כשלעצמה. אם אתה רוצה לראות תורה בעולם, אתה צריך לראות תלמיד חכם, לא ספר. הספר הוא לא תורה. אז המבני, או הרעיונות האלה שעומדים מאחורי ההוראות ההלכתיות, זה בעצם מה שקראתי המהות. ולכן לא תמיד, או בדרך כלל אפילו, אי אפשר לנסח את המהות הזאת. אני לא יודע מה זה עושה כשאני שומר שבת, או כשאני מכבד הורים, או כשאני אוכל כשר, או לא כשר. אבל יש משהו במציאות הרוחנית שקורה כתוצאה מעשיית דבר נכון או דבר לא נכון. והדברים האלה, זה מה שאני קראתי המהות, הקלקול והתיקון של המהות, זה בעצם התורה. לכן להסתכל באורייתא וברעלמא, או כל המדרשים מן הסוג הזה, עכשיו פתאום מקבלים איזה משמעות כפשוטה. זאת אומרת, בסופו של דבר, המבנים הרוחניים שמתארים את הליבה הרוחנית של העולם, הביטוי שלהם זה בעצם מצוות התורה. כי מצוות התורה אמורות לתקן או לא לקלקל את המבנים הרוחניים האלה. עכשיו, אני לא יודע להצביע עליהם, אני לא מבין מה הם, אני לא יודע לנסח אותם, לא יודע לתאר אותם. אבל הם שם. והדרך היחידה שלי לגעת בהם, להיפגש איתם, זה דרך העיסוק בסוגיות. למרות שהסוגיות זה לא הם, זה איזשהו לבוש, איזשהו ביטוי של המערכת המופשטת ההיא. ולכן, בהסתכלות הזאת, וכאן אני סוגר מעגל מול תחילת הסדרה, בהסתכלות הזאת, כל המושג תורה מקבל משמעות אחרת. המושג תורה הוא בסך הכל ייצוג של איזשהן אמיתות מופשטות. הייצוג שלה, בהקשר ההלכתי, זה הייצוג על ידי מצוות, עשה ולא תעשה, של אמיתות מופשטות. עכשיו, דברים שהם קשורים להלכה, הם מחייבים להלכה, אבל אין מאחוריהם אמיתות מופשטות, אז הם לא תורה. למשל, דינא דמלכותא, אני לומד משפטים. אז כמו שאמרתי, בדיני ממונות, הדבר שקובע להלכה היום זה החוק. האם זה אומר שללמוד משפטים מברכים על זה ברכת התורה, זה לימוד תורה? התשובה היא לא. למה לא? כי הדבר הזה הוא חשוב להלכה, הוא מחייב אותי, אני צריך להתנהג על פיו. אבל תורה זה להבין או ליצור קשר עם האמיתות המופשטות שמאחורי ההוראות ההלכתיות. זה נקרא תורה. עכשיו, הוראות הלכתיות כאלה שאין מאחוריהם אמיתות מופשטות, אין להם מהות אלא רק ציווי בשפה הקודמת שלי, אז זה לא תורה. וזה הלכה, עוד פעם אני אומר, וזה מחייב להלכה, ואתה צריך ללמוד את זה, כי אתה צריך לדעת מה לעשות ומה אסור לך לעשות. הלכה דרבנן היא הלכה מחייבת, גם דינא דמלכותא מחייב. אבל אתה צריך ללמוד את זה כדי לדעת מה לעשות, אבל זה לא תורה. כמו שלימודי משפטים זה לא תורה. אז פה אני סוגר את המעגל, למה אני רוצה לטעון שהלכות דרבנן הן לא תורה. הלכות דרבנן חשוב מאוד לדעת אותם כדי לדעת מה אני צריך לקיים, מה אסור לי ומה מותר לי. כי אני צריך לציית לחכמים, זה חלק מההלכה. אבל אלה הלכות שלא מבטאות אמיתות מופשטות. אין מאחוריהם שום מהות. לכל היותר זה חשש שאני אגיע למשהו אחר שהוא יש לו מהות. אני מדבר על גזרות וסייגים. אז אין, הדבר הזה הוא לא תורה, הוא חשוב ותקף הלכתית, אתה צריך לשמוע לו, צריך להתנהג על פיו, אבל זה לא תורה. כל הרעיון של תורה זה שתורה זה לבושים שמבטאים אמיתות מופשטות. הלכות דרבנן הם לא כאלה, כמו שדין דמלכותא הוא לא כזה. דין דמלכותא והלכות דרבנן זה אותו דבר, מבחינת כן? ללמוד הלכות דרבנן וללמוד משפטים זה אותו דבר, לדעתי. אותו דבר, אין שום הבדל. בשני המקרים אני צריך ללמוד את זה כדי לדעת איך להתנהג. ובשני המקרים מה שלמדתי הוא לא תורה, כי הוא לא משקף אמיתות מופשטות.
הרב חושב שבעניין של הפשטות המצוות, הרב חושב שזה גם שיטת הרמב״ם בזה?
עוד פעם?
בגלל הרב חושב שגם הרמב״ם אחז בשיטה הזאת של הפשטת המצוות. כאילו כשהרמב״ם אומר את הטעמי מצוות וכולי, אז שם זה נראה כאילו שאין את התוכן הזה באמת.
הרמב״ם מציע טעמים שהם טעמים שלקוחים מהעולם שלנו, שאפשר לנסח אותם.
כן, אבל אני אומר, אם היה לו את השיטה שעכשיו הרב אומר, כאילו השיטה מופשטת, אז הוא לא צריך את זה לכאורה.
אין לי מושג, יכול להיות שהוא חשב גם את זה, והוא רצה לעשות איזה שהם טעמים שיהיו יותר נגישים לקהל הקוראים, כי הטעמים של הרמב״ם, בוא נגיד בינינו, חלשים מאוד.
כן.
מאוד לא משכנעים. כל טעמי המצוות זה נראה בלבול מוח. לא רק ברמב״ם, באופן כללי. כל מי שעוסק בטעמי המצוות זה בלבולי מוח. לכן אני לא מתעסק עם זה. אני מתעסק עם הטענה שיש טעמים למצוות. לא עם מה הם הטעמים. זאת אומרת, אין לי דרך לדעת מה הם הטעמים, ומה שאני קורא מסביב כל כך לא משכנע, שנשמע לי סתם בזבוז מה להתעסק עם זה. אבל זה לא בגלל שאין טעמים, יש טעמים, רק אני חושב שהטעמים נמצאים בגופי ההלכות עצמם. לא צריך לחפש עקרונות מנוסחים שעומדים מאחורי זה. גופי ההלכות עצמם, זה טעמי המצוות. הדרך שלי לטפל באמיתות המופשטות שמאחורי ההלכה, זה פשוט לעסוק בהלכה עצמה. אז בעצם, אם אני מנסח את זה עכשיו, אז אני אומר ככה, אז אני עכשיו מנסח את זה בצורה עוד יותר קיצונית. הזכרתי את זה בקצרה, אבל הערכתי בזה בהקשרים אחרים, גם בכתב וגם בסדרות קודמות, אני נוהג לעשות הבחנה בין תורה בגברה לתורה בחפצה. תורה בחפצה זה לימודי הלכה, וכנראה גם תורה שבכתב, לא שאני מבין מה יש שם ללמוד, אבל ברור שקדושתה זה קדושה בחפצה. כן, אז לא יודע מה עושים עם זה, אבל זה ככה, זאת העובדה. יש המון המון תחומים, בטח בזמן הזה שעוסקים בהם, שהם לכל היותר תורה בגברה. כן, תורה במובן סובייקטיבי, לא תורה אובייקטיבית. לימוד מוסר, מחשבה, אגדה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. כל אלה זה תורה בגברה. ובמובן הזה, אני גם לא רואה הבדל בין ללמוד מורה נבוכים או ביקורת התבונה הטהורה. שניהם זה תורה בגברה. אז מה שקובע לגבי תורה בגברה זה אם זה נכון או לא. לא אם זה תורה או לא תורה, או אם זה יהודי או לא יהודי. תורה בגברה במהותה זאת אמת אוניברסלית. לכן מוסר למשל, זה תורה בגברא. מוסר זה תורה בגברא, כי אין הבדל בין מוסר של יהודים למוסר של גויים. לא עובדתית. אלא אין הבדל בין המוסר שמחייב יהודים למוסר שמחייב גויים. אם משהו הוא מוסרי, אז הוא מחייב את כל באי עולם. זה לא משנה אם אתה יהודי או גוי. מוסר בהגדרה הוא דבר אוניברסלי. ולכן מוסר הוא לא תורה. לא תורה בחפצה. תורה בגברא. או שאר, כל מיני חוכמות אחרות, יש גם בתורה בגברא, יש גם עובדות, גם פיזיקה אולי זה תורה בגברא. פילוסופיה, לא יודע בדיוק, כל מיני דברים כאלה. זה הכל תורה בגברא, במובן
הרב,
הזה...
הרב, למה היא נפקא מינה אם זה תורה בגברא או בחפצה?
יש ערך בלימוד של זה.
בתורה בגברא אין ערך?
יש ערך.
אז בחפצה אין ערך?
יש. להפך, אני רוצה לומר שבלימוד של שניהם יש ערך, גם בתורה בגברא וגם בתורה בחפצה. אבל עדיין יש הבדל. ההבדל הוא שבתורה בחפצה, כל מי שעוסק בסוגיה הלכתית, בעיון, למד תורה. לא משנה אם הוא מסכים עם הקצות או לא מסכים עם הקצות, אם זה נפסק להלכה או לא נפסק להלכה, הוא למד תורה. כי זה תורה במובן אובייקטיבי. אבל מי שלומד מהר"ל או מורה נבוכים או הרב קוק או אני לא יודע מה, חסידות או כל העניינים האלה, אז אם זה עוזר לך וזה בונה אצלך איזושהי תפיסת עולם משמעותית, אז זה לימוד בעל ערך. אני קורא לזה תורה בגברה. ואם לא, אז זה סתם ביטול תורה. זאת אומרת, זה לא... זה הגיגים של הרמב״ם או של המהר"ל או של קאנט. אז הגיגים האלה, אם הם נכונים, אז מצוין, אז זה מתאר את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא ושל העולם שהוא ברא. ובמובן הזה יש לזה ערך. אבל זה לא ערך אובייקטיבי. זה לא ערך שאם עסקת בזה, עסקת בתורה ושכרך מגיע לך, כן? באופן מושאל. זאת אומרת שיש ערך במה שעשית. אם אתה לומד ספרי מחשבה, אבל הם לא בונים אותך, והם לא באמת מדברים אליך, אבל אתה לומד כי אתה רוצה להיות צדיק, ביטלת תורה. ביטלת תורה, עשית משהו חסר ערך. למדת כל מיני הגיגים של הרמב״ם. אז מה קרה? אבל אם אני לא מדבר אליך ואתה לא חושב שזה נכון, הגיגים של הרמב״ם שהם לא נכונים, זה לא תורה. בפרשנות של הרמב״ם להלכה, גם אם זה לא נפסק להלכה, וגם אם אתה לא חושב שזה נכון, אבל זאת פרשנות אחת לדבר השם שניתן בסיני. אז אם עסקת בזה, עסקת בדבר השם שניתן בסיני. ולכן זה תורה במובן אובייקטיבי. אם עשית את זה, עסקת בתורה. לא משנה אם אתה מסכים או לא מסכים.
הרב, אז הרב אומר שללמוד משנה וגמרא בהלכה זה אותו דבר?
מה זה נקרא ללמוד הלכה?
שולחן ערוך, בית יוסף.
ללמוד שולחן ערוך זה לא נקרא ללמוד הלכה.
לקרוא.
זה ללמוד את הסוגיה בעיון ולסיים את המסקנה.
עד להלכה.
זה מה שנקרא ללמוד הלכה, כן.
כן, אבל זה גם סובייקטיבי, כשאני קורא גמרא, זה רק דעות של תנאים ומוראים.
זה ברור שיש מחלוקות גם בהלכה, אנחנו, כל יום אנחנו אוכלים את זה. ברור שיש מחלוקות גם בהלכה,
וברור
שהמחלוקות ניזונות מצורות החשיבה של החכמים. כשחכמים חולקים, אז הם תופסים אחרת את הסוגיה, כי הם חושבים בצורה אחרת. אז ברור שעמדה הלכתית של הקצות, או של הרמב״ם, או של מי שלא יהיה, היא עמדה הלכתית שמגובשת מתוך צורת החשיבה שלו. אבל פה בצורת החשיבה שלו הוא משתמש כדי לפרש את דבר השם שניתן בסיני. אז זה שזה צורת החשיבה שלו זה לא משנה, כי זה צורה להציג את...